שלום לרויטל לב.
שלום, שלום.
מה שלומך בימים אלה?
אני נוהגת להגיד מצוין.
כי את אדם אופטימי, כן?
נכון, אבל אני אגיד מצוין מינוס, משהו כזה.
אוקיי, מה זה אומר מבחינה מעשית? מה עשתה לך הקורונה מבחינת עבודה?
טוב, אז קודם כל אני אגיד שאני בעלת, אני מחזיקה את העסק שלי 15 שנה, באהבה גדולה, מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני יוצאת ארגונית, מרצה, מנחת קבוצות, והעבודה שלי לרוב היא התקהלות. זאת אומרת, אני פוגשת אנשים, זה יכול להיות 100 ו-200, וזה יכול להיות 30, ויכול להיות 15. ומהרגע בעצם שהודיעו על זה שאי אפשר להתקהל, אז אני הפסקתי להתקהל ביחד איתם. ואני מלא גם שעובדת ב-200%, אז זה ירד מ-200 ל-0 פשוט ברגע אחד ביום אחד.
זאת אומרת, פשוט ברגע אחד אמרו לך, כל הימי עיון, הסדנאות, הקורסים, ההדרכות, כל הדברים שאת עושה בשוטף, כי את כאמור יועצת ארגונית, הכל בוטל.
הכל בוטל. הכל בוטל.
כל 2020 בוטל, זאת אומרת, אין לך עד דצמבר 2020 שום הזמנה?
אין שום הזמנה, אני רוצה להסביר שבעבודה שלי לעבוד מול ארגונים, אני עובדת מול ארגונים בינוניים וארגונים גדולים, לעשות איזשהו פרויקט כזה של עכשיו יוצאים לאיזשהו קורס מנהלים או קורס של עובדים, עובדים עליו חצי שנה מראש. זאת אומרת שאת הפרויקטים שלי, אני כבר בדצמבר סוגרת ל-2020, ואני דואגת שבעצם כל השנה הזאת תהיה מלאה. זה אומר שגם אם אני עכשיו, ברגע זה, פותחים את הבתי קפה והכל נפתח, אז יש מישהו שיכול להיכנס. אני לא יכולה לארגן עכשיו, לבוא לארגון ושיפתחו לי את הדלת הנה הגעתי ועושים הדרכה. זה מה שיושבים עליו מראש. אנחנו יושבים על הפרויקטים, בונים אותם. מעבר לזה שמשיחות שלי עכשיו עם הארגונים הם ממש לא שם. הם אפילו לא שם בלהיפגש איתי כרגע ובוא נקבע לעוד חצי שנה. גם הם בהתאוששות.
זאת אומרת, כבר התחלת לפנות ללקוחות שלך כדי לבדוק מה קורה, ואם את יכולה להתחיל לעבוד על משהו עתידי, ואיזה תשובות קיבלת?
תשובות מאוד כואבות. אני אתמול ממש זלתי דמעות. אני חייבת להגיד תשובות מאוד כואבות של ארגונים שאני עובדת איתם, לפרויקטים ארוכים, למשל אנשי מחירות, שבעצם לא עבדו בשטח בכלל כל התקופה הזאת, והם הם לא היו בחלט, הם היו בתוך הארגון, עבדו במשרות אחרות, בתפקידים אחרים בחברה, ולאושש אותם ולהחזיר אותם עכשיו ייקח גם זמן, ובטח ובטח שהם הם, הם, הם לא ירצו כרגע לעשות הדרכות, כי הם רוצים להחזיר את האנשים לעבוד. אני סוג של סוג של מותרות כזה כרגע מרגישה. קיבלתי איזשהו מייל של מישהו שמנהל הדרכה, שאמר לי, תראי, הפסיקו לעובדים, הורידו להם את השכר ב-30%. איך אני אביא אותך עכשיו? איך אני אגיד להם שעכשיו אני מביא ספק ספק ונותן ייעוץ, הם יגידו מה עם המשכורת שלי, לי הורדת, אתה משלם עכשיו על הדרכות. מאוד כואב. אני הולכת לעבודה שלי בכיף. כל יום ראשון בבוקר אני הולכת לעבודה שלי בכיף, מייעצת לאנשים, עושה עבודה ממש באהבה. אני לא רואה איך במה שיש לנו כרגע, במצב של הארגונים, כל הפרויקטים שלי שאני עבדתי עליהם משנה שעברה, איך הם חוזרים. זה פשוט לא נתפס.
והתחלת לחשוב מה תעשי? מה את תעשי? מה את, רויטל, יכולה לעשות בסיטואציה הזאת?
זה בדיוק שיחה שהייתה לי בעלי אתמול, ואני חייבת להגיד שזה, ברור שזה עובר בראשי, ואני ראיתי משרה בסופר לידי שמחפשים קופאית, וחייבת להגיד לך שזה לא משהו שלא עבר בראש, אבל זה נורא קשה, ואנשים לא מבינים שיש לך עסק 15 שנה. מבחינתי הוא הבן הבכור שלי, יש לי ילדים יותר קטנים, אבל 15 שנה יש לי בן בכור, וביום בהיר אחד להגיד לו ביי, לא באשמתי, לא משהו שאני עשיתי שגרם לו ליפול, אני צריכה לחפש משהו אחר. אני דרך אגב גם מהאנשים שממליצים לאנשים לעבוד בדברים שהם אוהבים ועושים. אני לא מזלזלת במשרה של קופאית, אבל זה לא משהו שאני בחרתי לי לחיים לעשות. זה כואב לי. זה קשה. אנשים אומרים לי, מה, זה אגו? לא, זה לא אגו, ואני אעשה הכל כדי לפרנס את המשפחה. אבל זה קשה. ניסיתי לחפש כל מיני אופציות ועוד פעם, אמירות של להמציא את עצמך מחדש.
זהו, מה זה אומר להמציא את... הנה, את יועצת ארגונית. מה זה אומר להמציא את עצמך מחדש? נכון. כן. את עוזרת, אני מניחה שאת לפעמים עוזרת לארגונים להמציא את עצמם מחדש.
נכון, נכון. אז אני חייבת להגיד שכדי להמציא את עצמך מחדש ולהתחיל תהליך כזה, אז צריך קודם כל להבין האם צריך להמציא את עצמנו מחדש. אני רגע עוד בזה. אני קצת בהכחשה. אני ממש בהכחשה של המצב. אני, כמו שלבי האבל, אני עוד קצת בהכחשה. אני צריכה שמישהו יבוא ויגיד לי קצת זמנים, וזה מאוד מאוד קשה. אז להמציא את עצמך מחדש בתחום שלי יהיה לא פשוט. אולי אנשים אומרים לי, אולי עוד חודש, עוד חודשיים. אם הייתי יודעת שזה המצב, אז לא הייתי ממציאה את עצמי מחדש. עכשיו אני צריכה כן לחשוב, מבחיני המצאה מחדש הוא משהו זמני, כי אני על התפקיד שלי, אני לא אבטר. אני לא מוכנה לוותר על משהו שאני עושה 15 שנה, אני אוהבת אותו, בגלל התנהלויות פה שהן בעיניי לא תמיד היו נכונות, בגלל חוסר בתמיכה. זה לא פייר שאני איכנה. אני לא מוכנה להיכנה. אני...
בואי, תשארי איתנו. בוא נגיד שלום לרמי גרעור, מנהל שירות התעסוקה. אהלן?
בוקר טוב, שלום קרן. לך ולמאזינים.
ושלום לדוקטור אבישי בניש, מבית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית, ראש צוות רווחה, בצוות המומחים של המשבר. שלום גם לך.
שלום, שלום קרן, בוקר טוב לכולם.
אנחנו לא מדברים עכשיו על דמי אבטלה ועל התמיכה בינתיים, אוקיי? שמים את הסיפור הזה בצד. אבישי אולי התייחס לזה, אבל אנחנו איתך רמי מדברים על מה עושים. מעולם שירות התעסוקה לא היה צריך להתמודד עם מספר כל כך גדול של אנשים ללא עבודה, שחלק גדול מהם נטולי אופק.
כן, הבוקר אני בדיוק מסיים שיחה לפני רבע שעה, שאמרתי למישהו, הופתעתי, אז הוא אמר, איך זה יכול להיות שהופתעת? לא היה לך תרחיש כזה של איך מטפלים בכזה משבר? אז אני לא חושב שמישהו בעולם, אולי ביל גייט לפני כמה שנים מתייחס לעניין הזה, אני לא חושב שמישהו ידע, ואכן הופתענו, כזה משבר בריאותי אחד לא חשב שיהיה, ושגרם למשבר כלכלי מאוד עמוק. אין ספק, אני שמעתי את הרעיון עם היועצת הארגונית, לצערי, אני לא זוכר את שמה.
רויטל, כן.
כן, בהחלט. א', פיתורים זה סוג של אבל, זה משבר מאוד גדול, ואני חושב שאנשים צריכים, אנחנו כמובן נהיה פה בשביל
מה זה אומר נהיה פה? מה מדינת ישראל היום מציעה, מה שירות התעסוקה מציע היום לאדם שאין לו עבודה?
אנחנו הגשנו תוכנית מאוד רחבה, כולל תקציב שנדרש כדי לטפל באותם עובדים שישארו מובטלים אחרי החלט. סליחה, אני מאמין שבתקופה הקרובה המשק יתחיל לחזור חזרה. אני מאמין שבסופו של דבר גם אנחנו נעודד את המעסיקים לקלוט בחזרה את עיקר כוח אדם שיצא לחלט. אבל כנראה, לפי הערכות שלנו, האופטימיות, אנחנו נשאר עם כ-350 עד 400 אלף מובטלים שאותם אנחנו צריכים לשבת.
הערכה האופטימית שלך זה שתישארו עם 350 אלף עד 400 אלף. זה המון.
כן, זה המון. כמובן. זה למעלה מפי שתיים ממה שהיינו רגילים.
בוא תזכיר, בדיוק, תזכיר למאזינים, הרי ישראל מתהדרת לפני קורונה באחוז אבטלה מאוד נמוך. על כמה מובטלים עמדנו כאן בשוטף בשנים האחרונות?
אנחנו עמדנו על פחות מ-4%. סדר גודל של התייצבות בשירות התעסוקה של כאלה שהם זכאים לדמי אבטלה או הבטחת הכנסה, או כאלה שאינם זכאים, סך הכל כ-162,000. ואני מדבר עם למעלה מפי שתיים.
כן.
עכשיו, הממשלה לקחה, עוד שהייתה ממשלת המעבר, לקחה החלטה לתקצב הכשרות ופעילות החזרה של אותם דורשי עבודה, חזרה למעגל עבודה. אני מאמין שעם הקמת הממשלה החדשה, אנחנו נראה יותר מהר.
הכשרות למה? מה יציעו לאנשים?
ההכשרות, אנחנו בימים אלה יצאנו עם סקר לאותם דורשי העבודה בהבטלה, שאנחנו רוצים לשאול אותם מה חסר להם לדעתם כדי לחזור חזרה, וכבר מאתמול שפנינו לכ-90 אלף, קיבלנו במהלך אתמול בערב והבוקר, לא שזה מפתיע אותי, אבל חשוב לקבל את המשוב מהם.
רגע, זה מעניין, אתם עושים סקר שמפנים אותו לכל אלה
לדורשי עבודה. בשלב ראשון לאלה שאנחנו יודעים שמפוטרים, לא בחל"ת, כי החל"ת אני מעריך שהם מאות אלפים יחזרו.
קיבלתם כבר 90,000 תשובות?
כן, קיבלנו כקרוב ל-10,000 תשובות. אוקיי. פנינו אתמול בערב, אוקיי. בזמן קצר, 10,000 זה...
ומה הם עונים?
אני אופטימי. החלק הגדול מהם, מה שחסר להם זה אוריינות דיגיטלית. אנחנו צריכים, אנחנו יודעים שאנחנו, אל מול ה-OECD, אנחנו במיומנות נמוכים. גם אם אנחנו נוריד את המגזרים השונים, החרדים והערבים, עדיין אנחנו קצת נמוכים, ואני חושב שמיומנויות, פעולות חשבוניות, מיומנות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, שפות וכן הלאה, אלה דברים שיכולים מאוד לעזור להשתבץ חזרה בעולם התעסוקה החדש שיגיע. אין ספק שיהיו שינויים. אני חייב לומר שעדיין אין לנו יותר מדי הזמנות מהמעסיקים, כי גם המעסיקים עדיין יושבים קצת על הגדר, הם רוצים להיות איך מתפתחת. אנחנו רואים את הצריכה. הצריכה היא מאוד נמוכה. אם אנחנו רואים מה קורה בקניונים, עדיין זרימה מאוד איטית של קונים. רק הקנייה תגביר למעשה את הפעילות, את הגלגלים והחזרת עובדים נוספים למחירות. אנחנו רואים חלק גדול מהחזרה לעבודה של הפתיחה היום, למעשה נפתחה מערכת החינוך לחלוטין, תחבורה, אבל עדיין יש ענפים גדולים מאוד שהם עדיין לא חזרו.
בוא תישאר איתנו רגע על הקו. או, עדיין לא? רגע, אוקיי, תכף אנחנו רוצים תכף להביא נתונים על אילת דווקא, ואני רוצה שתתייחס אליהם, אבל אוקיי. הממצאים האחרונים שמדברים על זה שמתוך עובדי, אלה שדורשים אבטלה, 47% מתוך עובדי אומנות, בידור ופנאי דרשו דמי אבטלה. זה ענף שהתרסק לחלוטין.
נכון, והוא גם לא ייקח זמן עד שיחזור.
אם אתה אומר לאנשים האלה, אתם צריכים למצוא עבודה חדשה, חברים יקרים. לא תוכלו להתפרנס מהמקצוע שלכם, כן? שזה אומנות או פנאי או בידור בחצי שנה הקרובה.
אין ספק שחלק גדול מאנשים, הם לא יחזרו לאותו מקום עבודה, והם יצטרכו לחפש מקום עבודה אחר. אגב, אנחנו, באתר שירות התעסוקה, יש מבחן שבו, מבחן נטיות של שיכול לעזור מאוד, הוא חינמי כמובן, ויכולים להיכנס ולהשתמש בזה, נטיות וכיוונים חדשים שיכולים כאלה אנשים שנמצאים בצומת של חוסר מקום עבודה, ואיזה כיוונים חדשים.
אבל בעצם אתה אומר לאנשים האלה, זה מה יש חברים, לא תוכלו להתפרנס מהמקצוע שלכם. אם בחרתם להיות אומנים, או אם בחרתם להיות שחקנים, או אם בחרתם להיות זמרים, תמצאו משהו אחר לתקופה הקרובה.
אני אומר את זה יותר לייט. אני אומר את זה שזה לתקופת מעבר. אני לא בטוח שלא יהיה לנו צריכה חזרה, זה ייקח זמן. אבל לא תהיה לנו צריכה חזרה שלא תהיה צריכה בטווח המיידי. אבל בטווח הארוך אין לי ספק שתהיה צריכה של תרבות. ככל שאנחנו נצא מהמשבר, אין לי ספק שאנחנו נחזור. אנחנו נלך לתיאטרון, אנחנו נראה הצגות, כמובן, ככל שלא יהיה...
בוא תישאר איתנו. בוא נגיד שלום שוב לדוקטור אבישי בניש, בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב.
באוניברסיטה
העברית. סליחה, מתנצלת.
כמובן.
מתנצלת, כן.
כן.
מלכתחילה רשת הביטחון שישראל נותנת למובטליה היא לא מדהימה, נכון?
נכון. אני חושב שכבר במשך שנים המערכת של רשת הביטחון או רשת הביטחון הסוציאלי בישראל נשחקה מאוד. המשבר של הקורונה הוא באמת יוצא דופן. במידה רבה חלק מההתפתחות של מערכת הביטחון הסוציאלי הייתה בדיוק בגלל מצבים כאלה. למשל, דמי אבטלה, שהם כלי מאוד מרכזי בתוך הטיפול במצבים כאלה, הומצאו דווקא באמריקה. באמריקה, המדינה הקפיטליסטית, משבר כלכלי אדיר בסוף שנות ה-20, בתחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, 25% אבטלה, והאמריקאים מבינים שהסיפור של האבטלה זה לא רק אנשים שלא רוצים לעבוד, אלא יש גם לפעמים נסיבות חיצוניות שבהם אין עבודה, ואני חושב שהקורונה זה המחשה, כן, זה כאילו מקרה הדוגמה האולטימטיבית לזה, אנשים רוצים לעבוד אבל נאלצים מכורח לא לעבוד, ואז מה קורה? וזו בדיוק הנקודה שבה אנחנו כחברה, המערכות של התמיכה החברתית שלנו חייבות להיכנס לפעולה ולהבטיח איזשהו רצף בהכנסה, למנוע קריסה של הכלכלה ושל האנשים. והשיחה עם רויטל היא באמת מדגימה את זה. היא רוצה לעבוד. זה לא מקרה שבו יש לנו היצע של עבודה, ואנשים צריכים לעודד אותם, לתמרץ אותם להיכנס לשוק העבודה. אלה בדיוק המצבים, וההבנה הזאת היא שפיתחה את המושג של דמי אבטלה בעולם. Mm-hmm. אלינו זה הגיע בשנות ה-70, לקח לה, היינו יחסית, הצטרפנו לזה מאוחר, ובאמת בשנים הראשונות מערכת דמי אבטלה בישראל הייתה יחסית נדיבה וטובה, אבל במשך השנים, ובעיקר מאז שנת 2002, כן, התקופה של הקיצוצים הגדולים במערכת הרווחה בישראל, התמיכה הזאת נשחקה.
כי התפיסה שהיום הייתה שדמי האבטלה מעודדים בן אדם להישאר בבית ולא למצוא עבודה.
בין היתר, כן. זה תפיסה שהפיינה את המדיניות הכלכלית-חברתית בישראל באופן יותר מקיף. זו תקופה שהיו בה הרבה מאוד קיצוצים וצמצומים, עד כדי כך שההוצאה החברתית בישראל עברה מהממוצע לתחתית של מדינות ה-OECD, ופוקוס מרכזי היה על נושא של דמי אבטלה, עד כדי כך שבאופן קצת אירוני או אבסורדי, היום התנאים לזכאות לדמי אבטלה ותקופת הזכאות אפילו מחמירים במידה רבה יותר מארצות הברית, שנחשבת לסמן הימני האידיאולוגי.
כן, אני חושבת שאחד הדברים שאנשים גילו במשבר הזה, אנשים שלא חשבו שהם יהיו מובטלים אי פעם, זה עד כמה דמי אבטלה נמוכים. לא משנה מה, גם ברמת, המקסימום שתקבל זה 70% מהשכר שלך. המקסימום.
נכון, עד לתקרה של 10,000 ש"ח.
עד לתקרה שאתה בדיוק.
סכום חשוב, אבל צריך לזכור גם שהרעיון של דמי אבטלה, כמו הרבה ממערכת הביטחון הסוציאלי, זה רעיון ביטוחי. לא כל הגמלאות שביטוח לאומי משלם, הוא לאורך השנים קיבל עוד משימות, אבל בבסיס שלו, הרעיון של ביטחון סוציאלי זה רעיון של ביטוח. וכשאתה מבטח, המטרה של הגמלה צריכה לאפשר לתקופה מסוימת, משמעותית, להשאיר את האנשים מעל המים, לשמור על רמת החיים שלהם, לאפשר להם לחפש עבודה אחרת. אפרופו גם מה שרויטל דיברה, זה בדיוק הרעיון של דמי אבטלה, שאנשים יוכלו להישאר בסוג העבודה שהם רוצים ויכולים לעשות. הרעיון הוא רעיון גם סוציאלי, כדי שאנשים ימשיכו ויעשו מה שהם רוצים, יהיה להם את החירות לבחור, אבל הוא גם רעיון כלכלי. החשיבה אומרת שאם רויטל יש לה את הכישורים כמנהלת ארגונית, אנחנו רוצים כחברה שהיא תעבוד כמנהלת ארגונית ולא בעבודות אחרות, כי כך אנחנו ממצים את מרב הפוטנציאל שלה. ולכן יש פה שילוב ברעיון הביטוחי הזה, גם מצד של רויטל שרואה את עצמה ורוצה להגשים את עצמה ורוצה, וגם בעבודה הזאת היא תעבוד במלוא המוטיבציה ותפגין את מלוא הכישורים שלה והיכולות, אבל גם כחברה אנחנו נקבל ממנה את המקסימום, ולצמיחה הכללית שלנו היא תוסיף את המקסימום כשהיא עובדת במקצוע שלה, על פי הידע הייחודי שלה וכך הלאה. אז הרעיון פה הוא משולב. עם השנים אבל עברנו למשל היום, אם אני רק כדי להדגים, הממוצע של התקופה שבה אפשר לקבל אבטלה ב-OECD זה 15 חודשים, בישראל זה נע בין, זה תלוי בגיל, גם צלחו את זה להרמון מון, גילאים שונים, אבל במקסימום זה 7 חודשים, ואלה שקיבלו תקופה מקוצרת, או אם הם צעירים, כמו הרבה מאלה שיצאו לחל"ת, זה גם חצי מזה. זה יכול להיות 70 ימים, כן. 100 ימים, תקופות מאוד קצרות, ואפרופו, אנחנו עוד מעט נראה את האנשים האלה, חלקם כבר נגמרו להם דמי אבטלה מתחילת הקורונה, כן?
כן.
וחלקם עוד מעט יגמרו להם דמי אבטלה.
ואז מה הם יעשו? ואז בדיוק, מה הם יעשו? ואז זה חוזר עליך, רמי.
כן. הם
שוקת
שבורה.
ואז הם חוזרים עליך.
כן, הם ממשיכים להיות אצלי, כן. כן, אנחנו, הם מצאו מקום עבודה, או מצאנו להם מקום עבודה. האמת שהנתונים הם אפילו קצת יותר קשים, כי הצעירים באמת זכאים ל-50 ימים, והם כבר למעשה מסיימים בימים אלה. ומה שעומדת לזכותם זה באמת גמלה של הבטחת הכנסה, שהוא סכום שהוא מאוד מאוד נמוך.
מאוד מאוד נמוך.
אין ספק שצריך לתת את הדעת על שינויי חקיקה בנושא של אבטלה, נכון למשבר הנוכחי.
כלומר, לעשות תיקונים שיהיו נכונים לפחות לפרק זמן של כמה חודשים.
כן, ואנחנו חייבים את הזמן הזה לנצל כדי להכין אותם לחזרה לעבודה, אותם אנשים שיקח יותר זמן. אנחנו יודעים שחלק מהאוכלוסייה יותר חדשה ייקח לה הרבה מאוד זמן.
אנחנו לצערי תכף צריכים לסיים, למרות שזה מרתק. רמי, האם היום, במסגרת הסל שיש לך, סל הכלים שיש לך, של הכשרות מקצועיות, אתה מרגיש שיש לך מה לתת לאותם 350 עד 400 אלף מובטלים שיהיו כאן גם בעוד חודשיים שלושה, או שזה לא מספיק?
את הכלים יש לי, את התהליכים בנינו, את התוכנית יש לנו, אנחנו צריכים את התקציבים, ובעיקר, בואו לא נשכח שאנחנו חייבים גם להיות איך נפתחים מקומות עבודה. אנחנו נכנסנו למשבר עם 97,000 מקומות עבודה פנויים. כרגע יש לנו מעט מאוד, ככל שאנחנו יודעים, סדר גודל של כ-10,000 מקומות עבודה. אני בטוח שיש יותר, אנחנו יודעים, רק על 10,000. אני מאמין שככל שהמשק יתקדם ויפתח יותר ויותר, אני מאמין שגם המעסיקים יהיו יותר בטוחים להתחיל לקלוט בחזרה עובדים. ואז ההכשרות וההתאמות שאנחנו נעשה, ואנחנו מוכנים לזה, ביחד עם משרות שיפתחו, אני מאמין שבמשך זה לא ייקח חודש ולא חודשיים, זה ייקח זמן. אני מאמין שבסופו של דבר נצליח להוריד את אחוזי האבטלה לחד ספרתי. אבל זה לא ייקח מעט זמן.
כמה זמן זה ייקח להערכתך?
אנחנו משערים שלפחות בסוף 21.
סוף 21.
כן, זאת הערכה שלנו, כן.
אוקיי. רויטל?
כן, אם אפשר, אני כן רוצה להגיד שמבחינות רבות זה פשוט צלצול עזרה, דקה, אני לא יודע מה, חייבים לחשב מסלול מחדש. אנחנו, יחד עם פרופסור ג'וני גל ורוני הולר, קולגות שלי מהאוניברסיטה העברית, כתבנו נייר עמדה שאומר מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות, מה חייבים לעשות היום כדי להחזיר את רשת הביטחון הסוציאלי למצב שהיא באמת יכולה לעשות את העבודה שלה, שאנחנו חייבים אותה עכשיו להרבה מאוד אנשים שפשוט נופלים בין כיסאות באמצעות חיזוק של המנגנונים הקיימים ותיקון שלהם.
כן.
הנייר הזה נכתב במסגרת של הצוות המומחים של המשבר שאמרת עליו, שהוא התארגנות של מומחים יהודים וערבים בתחומים האלה, ונייר העמדה נמצא באתר שלנו, אז מי שמתעניין, רוצה, מקבלי מדיניות,
שווה לקרוא.
הגשנו את זה גם לממשלה ולביטוח הלאומי, זה הזמן לעשות מעשה ולתקן בעניין הזה.
רויטל, משפט אחרון שלך?
קודם כל אני ממש מסכימה עם העניין הזה של האבטלה, בעיקר לאבטלה לעצמאים. אני רוצה להגיד שאנחנו בתחומי הדרכה היה איזשהם סיווגים של אבטלה שאנחנו אמורים לקבל, אבל אני הגשתי למשל אין קול ואין עונה מצד ביטוח לאומי, ואני חושבת שכרגע צריך גם כן לדאוג לאיזשהו מענה, לאו דווקא להגיע לתקשורת, אבל כרגע באמת שיהיה איזשהו מענה, שידבר עם האנשים, שייתן טווחים, שייתן תשובות ואיזשהו אופק באמת, כמו ששמענו עכשיו ב-21, אז זה בדיוק אומר לי כן אני צריכה להמציא את עצמי מחדש או לא. זה מאוד חשוב, אנחנו צריכים איזשהו מענה, איזשהו מישהו שנוכל לדבר איתו.
רויטל, תודה רבה לך, יועצת ארגונית מרצה והנחות קבוצה, בתקווה שתמצאי את הדבר הכי טוב והמפרנס בהקדם, דוקטור אבישי בניש ורמי גרור מנהל שירות התעסוקה, תודה רבה לכם.
בוקר טוב.
פרסומת ותכף חוזרים.